כל עוד הוא לא שימש תלמידי חכמים, עדיין הוא בגדר עם הארץ. מה זה שימוש תלמידי חכמים? רש"י אומר שזה הגמרא. ללמוד גמרא. אדם, כל עוד אדם לא למד גמרא, אז הוא עדיין עם הארץ. עמוד 212. אמנם היסוד הכללי הוא שצריך שיהיה המדע קבוע בקרבו, והרצון חזק בלבבו, לשאוף אל אור השם וטובו. העצור כנוס בתורת השם התמימה, ושלמותו הוא כשיהיו הכללים ערוכים ברוחו באורך נכון, והפרטים מובנים בהתאמתם וכישורם אל הכלל, בדרך הכרה ורגש או בדרך אמונה כללית. כדי שאדם באמת יראה שמיים באורחות חייו, הוא צריך להיות בעל הכרה ורצון, להיות שייך אל התורה, גם מבחינת העקרונות והכללים של התורה, וגם מצד הפרטים השונים כקשורים אל המטרה הכללית של התורה. ולכן אומר רבי מאיר, שזה בעצם בדרך כלל אחרים, סביר עלי רבי מאיר, שאי אפשר לדעה שלמה של הכרת כללים מצד אחד, וקשר כל פריטי התורה והמצווה והלכות ודקדוקים מצד שני, להתאמת ביחד בלבבו של אדם, עד שיהיה קרוב הדבר ללבבו, לאהבה ולקמם, כי אם כשיכיר בעצמו את הידיעה איך הפרטים יוצאים מהכללי. כל עוד אדם לא חווה באופן אישי את חוויית הלימוד של הגמרא, שרואה איך מהכללים יוצאים פרטים, הוא עדיין בעצם לא נפגש בצורה שלמה, בצורה שנספגה בלבבו, הוא עדיין לא שייך לתפיסת העולם של היהדות בצורה שלמה. עדיין לא רואה באמת בחייו את הקשר בין העקרונות לבין היומיום, לבין הפרטים. עדיין משהו חסר. התמונה בכללותה חסרה לו. וזה נקרא שימוש תלמידי חכמים. כי מה הדגש בשימוש תלמידי חכמים? זה לא רק הידע, אלא הסברה. כלומר, להבין, כשאדם לומד גמרא בצורה מעמיקה, אז הוא רואה את הסברות, איך מעקרונות משתלשלים דינים. ואיך עקרונות מתגלגלים בסופו של דבר על כל מיני סוגיות, ואיך דנים בדבר, ואיך הם מתרגמים יסודות להשלכות. רק אז הוא יוצא מכלל עם הארץ. כי להימסר הדעת הנשגב הרחוק והעמוק של עבודת השם בכל תכונתה, להיות קבועה בלבו של אדם, לנסות ליצור מצב של תמיד חכם, כלומר אדם שיש לו עבודת השם עם דעת רחבה באופן קבוע, אם אתה תנסה לעשות דבר כזה בלי שיעמוד בעצמו, בלי שאדם באופן אישי חווה באופן עצמי את אורח דרכי הוצאתם של הפרטים והתאמתם, אי אפשר. זאת אומרת, זה דבר שאי אפשר להעביר אותו. כל עוד אדם לא חווה, לא למד בבית מדרש תקופה מסוימת בחיים גמרא, ונפגש עם מה זה סברה ואיך עקרונות מתורגמים לפרטים, בסוף חסרה לו היכולת לקבוע בליבו מה זה בעצם עבודת השם שכוללת פרטים וכללים, ואיך שהכל בעצם מתחבר ביחד. משהו חסר. ולכן מוכרח כל אחד להיות, לא רק לקרוא ולשנות, שזה בית ספר יסודי, כולם לומדים קצת חומש ומשניות, ולומדים קצת הלכות, זה כולם יודעים. כל אחד צריך לעבור תקופה מסוימת בחיים של שימוש תלמידי חכמים. ללכת כדי לצאת מגדר עם הארץ. שלא, גם אם עוד לא רב גדול, אבל הוא לא עם הארץ. זאת אומרת, הוא נפגש באופן אישי, חווייתי, עצמי, עם מה זה בעצם שעקרונות מתורגמים לפרטים. בזה נתברו כל גרדי עם הארץ לכל אחד כדי סביר עלי. ואותם כולם נקודות מרכזיות לכל הדעות השונות, פועלות בפעולותן ומרות בתור עדה, עדות בקיומם. כן, הפרטים השונים שהזכרנו אתמול, הם כולם בעצם סימנים עדות על תוכן הנפש של האדם, של הנאמן בירת השם תימה, שראויה לאדם ישראל בבוא להשלמתן. ונועדה לו, היא בעצם המטרה בסוף, זה שיהיו כל בניו לימודי השם. נגד החידוש הרעיון הכלל, נגד הכוונה לעומת. כן? לעומת המטרה של חידוש הרעיון, של תרומות החיים בכלל, שזה כנגד הרעיון של אכילת חולין בתארה ומעשרות השונים לאל. זה שאתה רוצה באופן כללי שאדם ירומם את החיים, זה יפה, אוכל מעשרות, עושה לנו מעשרות, אוכל בתארה, וצריך לחדש את זה כל יום. זה קריאת שמע שחרית וערבית. ואיך אנחנו נדאג שזה יהיה גם שוכן בלב עם כל המהמורות והיצרים, צריך ביטחון, שאכן זה ישכון בלב. אז זה תפילין. ונגד הקשר של כל המעשים, המצוות, זה ציצית בבגדו. ועומק ההכרה שיש לו גם, הוא מפנים את זה בליבו, בחלומות שלו, בדמיונות, בחזון שלו, זה המזוזה. וכנגד התקווה, יסוד התקווה בחיים, אז דיברנו על בנים ולגדול אותם לתמות תורה. וכנגד בירור הידיעה, אומר רבי מאיר, שאפילו קרב השנה ושנותיו החמים, הרי זה עם הארץ. כי רק שעיניו יחזו את מוצא ההלכות. איך, מאיפה המוצא, איך ההלכות משתלשלות, מהרחובות, מהמרחבים, ממבועי הכללות, כללותיהם, מהמבוע, מהמעיין, ממקור הנביאה, עד הפרטים, אז הוא מבחין מתוך הפרטים את עוצם הכוח הכללי. מתוך בירור הכללים ויחוסם החזק אל הפרטים, אז גם כוכב ועודם של הפרטים נראה, רואים איך שכולם ניתנו מרוח. הוא רואה איך שבעצם התורה היא מעיין אחד גדול, שמשתלשל להמון המון זרמי חיים. לא, זה לא מנותק אצלו הפרטים של ההלכה מעקרונות ויסודות התורה כולה. אבל זה נאמר, אשרי אדם עוז לו בך, מסילות בלבבם עוברי במק הבכה, מעיין ישיתו, אב ברכות יעתה מורה, ילכו מחיל אל חיל, יראה אלוהים בציון, השם צבקות אשר אדם בוטח בך. כל מציאות היחס האמיתי של הפרטים אל הכלל, הנושא הזה שהדגיש רבי מאיר, של לקרות ולשנות ולשמש תלמידי חכמים, שזה בעצם אמרנו חיבור הפרטים אל הכלל, זה בעצם שייך לעוד סוגיה, בדרך אגב אומר הרב, של הקשר בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב. כי אפילו אם הוא קרא תורה שבכתב, ואפילו אם הוא שנה, שזה תורה שבעל פה, כל עוד הוא לא חיבר ביניהם, שזה נקרא שימש תלמידי חכמים, הוא לא השכיל את היחס שלהם זה על זה, הוא עדיין עם הארץ. בעצם יש לו צלו נתק בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. הוא למד חומש, צל. פתאום הוא לומד גם משניות והלכות, אבל איך זה קשור אחד לשני, הוא לא יודע איך זה קשור. רק כשלומדים גמרא, מתחילים לראות את הקשר. דרשות שונות, וקל וחומר מפה לפה, וגזרה שווה, ומזה לומדים לזה. הלאט לאט מתחבר, התורה שבכתב, התורה שבעל פה מתחבר. לכן יש תוספות גם שאומר, במסכת קידושי, הגמרא אומרת בקידושי, שאדם צריך לשלש את ימיו, ללמוד שליש משנה, שליש תורה, שליש גמרא. התוספות אומר שמישהו לומד גמרא כל היום, אז הוא בעצם משלש את ימיו כל הזמן. כי כל הזמן שעומד גמרא, אתה בעצם נפגש עם פסוקים, אתה נפגש עם משניות, אתה נפגש עם גמרא, הכל בלול בגמרא. אז לכן עיקר הלימוד הוא תלמוד בבלי, כשאדם רוצה בעצם לבנות את האישיות שלו, לא רק את הידיעות, אלא את האישיות, את האישיות במובן של משהו מגובש בנפש, שזה הכל התורה אחת. אחדות התורה, כשאדם מאחד את התורה, אז הוא מאחד גם את הנפש שלו. נוצרת אישיות יותר מגובשת בקרבו, פחות קרואה לחתיכות. לכן כשאדם לומד תלמוד, אז הולכים ומתגבשים. יש קשר בין הפסוקים לבין המשניות, לבין הדינים, לבין הכל לאט לאט מתחבר. כי הידיעה תשלם רק בדעת קשר חלקיה, ועוז ייתן כוח אל המסילות הפרטיות שבלבם. יש פה פסוק בתהילים שהרב דורש אותו, אשר אדם עוז לו בך, אדם שיש לו עוז, שיש לו גמרא, אז יש לו כוח במסילות, מסילות הדרכים הפרטיות. וגם שהדרך רחוקה והפרטים מייגעים, ונראה שבמחשכים מושיבה נתעזה תלמודה שבבל, בכל זאת עברי בעמק הבכה מיה נשיתו. בעזרת הפרטים הרחוקים תצא אורה להשכיל כוח הכלל הנהדר. דווקא כשעושים בפרטי פרטים לומדים עוד פעם מחדש לברר את העקרונות, כמה עקרונות הם כל כך יסודיים עד שהם משליחים על כל מיני נושאים. אף ברכות יעתה מורה, המלמד הפרטים בדיוק, שנראה כאילו אינם בכלל הדרכה כללית, שמתברכת מפלג, פלג זה נהר, המדעי העליון הכללי, הלכו מחיל אל חיל, בעזרת לימוד הגמרא, רואים איך שגם הפרטים המדויקים שנראים לכאורה לא קשורים למגמות הכלליות, בעצם הם קשורים, הלכו מחיל אל חיל, בקיבוץ הפרטים, למערכות שלמות, ומערכה לגבוהה ממנה. כל מטרת התלמוד, זה לאט לאט לחבר פרטים לעקרונות, ואת העקרונות לעוד עקרונות, ומהעקרונות האלה למצוא עקרונות עוד יותר יסודיים, וכן הלאה, להעמיק בשורש הסברה, ולמצוא את כל השלכות שיוצאות משורש אחד. ישראל אלוהים בציון, זה כנסת ישראל שנקראת ציון, התכלית הכללית של תורת ישראל בכללה, והיא בזכות זה היא עמדה לישראל, להוליכם בעמקי הגלויות. בסוף מה שהחזיק את עם ישראל בגלות, זה תפיסת העולם הזאת שלא משה מידם בתוך הים הסוער של המון רבים רבים לא עזבונו חסדיו. השם צבקות כל צבא הצבאות שלו, שזה הפרטים רבים, אשרי אדם עוז לו בח, בוטח בח, אשרי אדם שמשלים את הצורה האנושית שלו גם בפרטים וגם בכללים, עד בועל תכלית זה ספר תולדות אדם, הוא בעצם מתחבר למטרה של המין האנושי, מזה בוטח בח, אז אדם הולך אחרי השם השם, מציון מכלל יופי אלוהים יופיע, שם הוא כלל יופיו ועודו, שעמיתת ההוד, מה זה הוד? הוד, השלמת כל הפרטים וערכם הנעים והמדויק, כן, יש פה הגדרה של המושג הוד, כן, כל הפרטים, הכל מדויק, ובאמת הוד נקרא בית המקדש, אומרת הקמר ברכות, שבית המקדש, נויו של עולם, נקרא הוד, אז איך אנחנו מחזיקים עמדה בגלות בבית המקדש העתידי, עוסקים בהוד, עוסקים בתלמוד, שיעור מצד אחד יש פה פרטים, מצד שני יש בו את המכלול. אנחנו מנסים לאט לאט לאחוז במה שנשאר לנו קצוות של חוטים ממה שבית המקדש אמור להיות, וזה אנחנו מתקדמים לקראת נויו של עולם, בית תפילה לכל העמים, ששם באמת לומדים גמרא בעיקר, מקום ששם חותכים את כל ההלכות, שם הסנהדרין יושבת, והוראה יוצאת לכל ישראל. מספרת הגמרא על רב מנשה בר תחליפה, שהוא למד הרבה תורה, תנא הלכתא, הוא למד משניות, ספרא וספרי, את כל מדרשי ההלכה, ובכל זאת לא אזמין עלי רמי בר חמא, רמי בר חמא לא החזיק ממנו, לא צירף אותו אפילו לזימון. זאת אומרת, סך הכל לומד משניות, מדרשי ההלכה, זה לא, אי אפשר לצרף אותו לזימון, לא רציני. שחיב רמי בר חמא, אמר רבה, אי דיין יש רמי בר חמא, למה הוא מת? זה לא הזמין עלי דרב מנשה, בגלל שהוא זלזל בכבודו של רב מנשה ולא החזיק ממנו, קיבל עוד נשמי שמיים על זה. שואלת הגמרא, מה אתה רוצה? הוא צודק, הרי זה בדיוק מה שאחרים אומרים, אפילו הוא קרא ושנה ולא שמתי חמים מהזוהם הארץ. הגמרא, נכון, אבל שאני רב מנשה, שהוא היה משמעו, משמש רבנן, הוא באמת שימש תמיד חכמים. אז באמת רמי בר חמא לא בסדר, שלא צירף אותו. ורמי בר חמא פשוט לא היה מעודכן, לא דקה בתרי. הוא לא עשה תחקיר יסודי, והוא חשב שהוא רק למד משניות וקצת מדרשים, ולא באמת למד בישיבה עם רבנים, אז הוא לא יחזיק ממנו, לא צירף אותו לזימון. לישנה אחרינה, כיוון דשמע שמעת מפה עוד רבנן וגרס להו, קצור מברנן דמי. יכול להיות שהוא לא שימש תלמדי חכמים, אבל כיוון שהוא שמע מה חכמים אומרים וחזר על זה ושינן את מה שרבנים אומרים, בעצם יש לו בחינה שהוא נחשב תמיד חכם. הידיעה האפשרית להיות בדרך היותר נעלה שתביא את האדם בידי השלמות העליונה, או על ידי אמונה תורה מצד תארת הלב ויושר הנפש, או בעזרה עם זה, עם עומק הדת ויתרון הבירור. כן, אז אנחנו רוצים עולם אמוני חזק, שלמות עליונה. איך בונים עולם אמוני חזק ושלמות עליונה? אפשר להיות אדם שהוא פשוט טהור, שלו אמונה טהורה, שלו לב טהור, נפש ישרה, ולפעמים זה לא כל כך פשוט, אתה צריך עזרה, צריך עומק דעת, צריך בירור אמוני. אמנם, אמיתת התכונה הרויה לזימון, אנחנו לא מדברים סתם על זה, מדברים לזימון. זימון זה משהו מיוחד. הזימון הוא בא להראות, למדנו בעבר, שראוי להיות מרומם את שם השם יתברך דווקא על ידי הקיבוץ אל האכילה ברעות וחבורה. הזכרנו בתחילת פרק שביעי, שזה החידוש של זימון. לכאורה, יושבים אנשים ואוכלים, שהתביישו, בושה וחרפה, צריך לאכול, קבוצי חומר. אז בטח כל אחד צריך לשבת אבל וחפוי ראש, שהוא צריך לאכול. בטח זה לא סיבה למסיבה, לעשות מזה עסק, כל אחד מתבייש. לא, אנחנו אומרים, שלושה שישבו ואכלו כאחד, למרות שהם עסוקים בענייני אכילה, כיוון שהכוונות שלהם לשם שמיים, וכיוון שהם רוצים לברך את הקדוש ברוך הוא, מומחים את זה למשהו חגיגי, מזמנים, אפילו מביאים כוס יין, אומרים רבותיי, ועושים מזה חגיגה. על מה חגיגה? שאנחנו מצליחים להפוך את הארוחה, את האוכל, את הדבר החומרי, למשהו רוחני, ועד כדי כך רוחני, שאנחנו לא מתביישים בו, אפילו מצליחים להתקבץ סביבו, עושים חבורה מסביב לאוכל, כי זה מעלה שלנו, של עם ישראל, זה בא להראות שאפשר לרומם את שם יתברך, בקיבוץ אכילה בריאות וחבורה, שלא כדעת הסוברים, אותם אנשים שחושבים, שצריך להתבייש בשימוש החושים. אבל, אומר רמי בר חמא, זימון, אם כן, זה מבחן, זה טסט. האם אתה באמת שייך למדרגה הזאת? זה מעלה עליונה, זה מידת קדושה, שבה באמת מתרומם האדם, והוא יודע איך כל הנאות החושים, שלמות וחיים מתאים, זה לא כל אחד יכול לזמן. אגב, אדם שבאמת האכילה שלו קדושה, קשורה למגמות רוחניות, רק שהוא שייך למדרגת הקדושה. ועל כן סבר רבי מרחמה שיעתה רק לשלמי בני אדם, רק תלמידי חכמים יכולים לזמן. הם באמת יכולים להפוך את הארוחה לאירוע מרומם. הם יודעים לקשר דברים רחוקים של פרטים אל כללים עליונים, את האוכל הרחוק לקשר למגמה. מי שלומד גמרא יודע לחבר פרטים לכללים בסברה, הוא יודע גם לחבר בחיים שלו פרטים לכללים. זה יסוד שימוש תלמידי חכמים. אם הדבר הזה אפשרי על ידי עסק שימוש מה שהתבר בשכלו, בדרך שכלית, אתה רואה שיש קשר, איך מוציאים דרך ההוצאה של הפרטים מהכלל, כמו שבגמרא אתה ראית נפקמינה, איך מוציאים פרט מכללים, פרטים מכלל, שמשלים אותם לחכמים, או להשלים הציור הנשגב הזה בכל מילואו, צריך שבעצמו יהיה בו קניין שכלי. אתה צריך שבעצמך תהיה בעצמך שחווית החוויה כזו, שכבר אתה יודע בעצמך להשתמש בדרך ההוצאה הזאת של פרטים אל הכלל. והנה, אם תהיה אפשרות לאמונה בלא בירור מדעי, לרומם את האדם לתכלית השלמותו, אם אתה אומר שלא צריך שאתה בעצמך תעבור את החוויה הזאת, אלא שאתה מכיר בזה, אתה יודע שזה ככה. אתה בעצמך אומנם לא שימשת את תלמידי חכמים, אבל אתה מכיר שזה נכון שהפרטים קשורים לכלל, אז יכול להיות, הוא אומר, תלישנה אחרינה, לשלמות זו העליונה אולי די במה ששמע שמעת מפומי דרבנן. למרות שהוא לא בעצמו ישב ולמד והוציא פרטים מכלל, אבל סוף סוף הוא נפגש עם זה בעקיפין, עם הרעיון הזה, שיש פרטים שיוצאים מכלל. אבל כיוון שהוא שמע דברים כאלו מתלמידי חכמים, הוא עצמו לא למד בישיבה אף פעם, והוא לא למד גמרא אף פעם, אבל הוא נכנס לשיעור ושמע שזה שיעור יפה, שהסביר איך פרטים הולכים מכלל. הוא שמע את זה, נכנס לו לראש הרעיון הזה. אולי זה מספיק. אז יש בידו ציור כזה, של הוצאה של הפועל מהפרטים, את הפרטים מכוח הכלל. נכון שהוא לא עלה במעלה זו שתתעצם בנפשו, זה לא שהוא באופן אישי עבר את החוויה הזאת, להיות הוא המוציא בלימוד אחר עמל הציור. אבל אולי דיה קדושת האמונה, זה שהוא סך הכל מלא אמונה, אולי זה מספיק, כדי להביא אותו עד מידה גבוהה שבגבוהות, לחבר אותו למידה גבוהה, שזה מידת הקדושה, הראויה לשים אותה לתכלית הרצוי, שזאת המטרה, התכלית של הזימון, ותכנית הרומות עניין הסעודה והרחבתה לקיבוץ ורות. אולי זה מספיק בשביל לזמן, זה מספיק. אמנם, אם תאמר שלא, אם מבעל ידי הידיעה הברורה לעצמו בירור מצד הידיעה המשלמת את האמונה, אין להגיע אל רומות המעלה. אם תטען שלא, כל עוד אדם לא עבר באופן אישי את הלמדנות, את המושג הזה, הוא לא בירר לעצמו, זה לא רציני, זה לא נקרא רומות המעלה. אם תאמר את זה, אז לכן, רב מנשי אבר תחליפה גם הוא שמע משמע לרבנן באופן המלא, וכבר עלתה בידו המגמה יותר ממה שצריכה להיות השלמת הזימון. זאת אומרת, אתה יכול לטעון שהוא לא רק שמע אלא גר יסלו. זאת אומרת, הוא כל כך שינן את זה וחזר על זה, שלמרות שזה לא בצורה ישירה אלא בצורה עקיפה, כיוון שהוא כל כך שינן וחזר על זה והפנים את הרעיון הזה של להוציא פרטים מהכלל, אז קיצור מרבנן דמי, אפשר להחשיב אותו כבר כבחור ישיבה. לפי התכונה האמיתית שבה זה לפי הקריטריונים המחמירים מאוד של רמי בר חמה. כיוון שאנחנו עוסקים בצירופים לזימון, יש גם דינים של צירופים למניין. אמר משום מלווי תשעה ועבד מצטרפים למניין. מייתי ואי, מה פתאום? עשה ברב אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא מצא עשרה, ושחרר עבדו ושלימו לעשרה. רואים שצריך לשחרר את העבד ולהפוך אותו ליהודי, אבל כל עוד הוא עבד, הוא לא יכול להצטרף למניין. שחרר אינו, שחרר לא. את הגמרא, תראה הצטריכו, היו צריך שניים שם. שחרר אחד ונפק באחד. באמת, אחד הוא שחרר בשביל התשיעי, ואת העשירי הוא הביא מהעבד, והעבד יכול להצטרף לעשירי. והגמרא שואלת, הרי אסור לשחרר עבד, כי כתוב למה הם תעבודו, דבר מצווה שאני. זה כמובן בסדר, אבל זה מצווה בעבירה, מצווה דרבים שאני. אז אנחנו נכנסים קצת לדיני מניין וקצת דיני עבדים. נתחיל. מה המטרה של מניין? ברוב עם דרת מלך, ברוב עם תתגדל קדושת רוממות כבוד עבודת השם יתברך. אנחנו רוצים שהתפילה, שזה עבודת השם, להפוך אותה לנושא מאוד מרומם, מאוד חשוב בחיי החברה שלנו, נושא מאוד מאוד מרכזי. אז אכן נוספים עשרה אנשים. אמנם, עיקר השלמות זה בא מצד הבחירה החופשית. מה זה עבודה? עבודת השם, עיקר מעלה של עבודת השם זה שאנחנו עושים את זה בבחירה חופשית, בהכרת אמת למיטתו, שאדם באמת מכיר את האמת ובאופן בחירי מיישר את דרכיו על פי התורה מצוות. ולכן לא ראו להיות קדושת השם יתברך שצריכה ציבור נעשית בעבדים. כי עבד הוא בא למצרף לבניין לא בבחירה חופשית. הוא משועבד לאדון, מוכרח במעשיו, זה לא בחירה. ולכן בעצם לא מתגלה פה המושג שנקרא עבודת השם. הוא לא עובד את השם, הוא עובד את האדון שלו. והאדון שלו אמר בו למניין, אז הוא אומר כן המפקד ובא למניין, זה לא רציני. ולכן גם זה אחד המתאמן התורה בחקת העבדות, התורה נגד עבדות, לבני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. וזו לפי הירושלמי גם טעם פטור עבדים מקריאת שמה. דבעינן, מי שאמר לו אל האדון אחד, ואנו שתהיה הכרתו באחדות השמית והכרה עצמית. מי שאין לו אל האדון אחד, ושמה ישראל, יש לך שני אדונים, אתה לא יכול להגיד שמה ישראל. מצד ידיעתו ורגשות נפשו הטהורות. ועל זה הוא מיוסד על פי כלל גדול, שיסוד השלמות האנושי בכללו בנו על פי הבחירה החופשית. כן, הרמב״ם כותב הלכות תשובה, יסוד, עמוד של כל התורה הבנויה עליו, אומר הרמב״ם, זה הבחירה החופשית. כל המושג עבודת השם, כל התורה כולה בנויה על עקרון הבחירה החופשית. אם הבחירה החופשית זה לא שווה שום דבר. אמנם, זאת המידה צודקת היא בהכל הפרטי. כל איש פרטי הוא בוחר גמור בדרכיו לטוב ולאופקו. ברמת הפרט באמת זה נכון שהדבר הכי חשוב זה הבחירה החופשית. אבל ככל שאנחנו עולים מרמת הפרט לרמת הציבור והאומה, משפט הכלל, כשאנחנו עוסקים בכללים, כותב הרב קוק גם באורות התחייה, סעיף ב', שכשעוברים למישור של הכלל, שם עולה, אלמנט הבחירה הולך ונעלם. במישור הכללי, הלאומי, הציבורי, הבחירה היא פחות ופחות קיימת, יותר ויותר מי שמנהיג את העניינים זה הקדוש ברוך הוא. לב מלכים ביד השם, ועל כלל ישראל נאמר, חי אני אם לא בית חזקה אם לא יכול לכם. אדם פרטי יכול להחליט לא לקבל מלכות שמיים, אבל כלל ישראל תמיד שייכת למלכות שמיים. לדברי העקדה רבי יצחק ערמה, בעל העקדת יצחק על התורה, בעניין הברית של פרשת ניצבים, אין שאין בערך הכלל שום בחירה. דברים שמפורסמים גם המהר"ל, המהר"ל גם אומר את זה, שבכלל אין בחירה. ולכן, אם שהכלל הוא קיבוץ פרטים, אבל יש בו איזה יתרון עצמי, יש מושג כללי שהוא לא רק הפרטים. אין פה תפיסת מקום בחירה על רע גמור. באמת בכלל אין רע, כי בכלל הכל ממרומים. אז אין בחירה חופשית, אז אין גם מסות של רע. ואין באמת נסיגה מאחרי השם לגמרי. אין באמת שכלל ישראל עוזב את השם, כי זה לא בחירי לכלל ישראל לעזוב את השם. הבחירה בנויה רק אם יהיו הפרטים של הכלל רבים וניסים, עלה גדולה ומעטים פחותים במעלה. על כן, באשר מספר העשר עורך הכלל, ותשע זה מספרים פרטיים, והעשירי הוא סוכם את הכלל. לכן יש הבדל בין 9 ל-10. 9 זה סך כל הפרטים. זה מקסימום פירוטים שיש. 10 זה כבר לא פרטים, זה מכלול. אז זה ההבדל. עד 9 צריכים 9 אנשים בעלי בחירה חופשית בני חורים. העשירי יכול להיות גם עבד. כי העשירי מייצג את הכללות, את הציבור. ושם באמת אין בחירה. אז אפשר שגם עבד יהיה שם. אותה תכלית עצמה שימצא במה שלומת הפרטים לראוי לצרף עבד, אבל את זה יוכל להצטרף העשירי. והעשירי יכול להצטרף. כי בערך הכלל כולנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. גם בתור עבדים תיתכן התכלית המוכחת לבוא. כי ברמה הכללית הכל הכרח. הכל כפוי. ואם שאינו דומה למעלת בנים, למרות שזה לא המעלה הגדולה, היינו מעדיפים להיות גם ברמה הכללית הכל הכל בחירי, שאנחנו נבחר ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אבל אף על פי כן, לא תמיד אנחנו עושים ברצון מה שקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה ברמה הכללית, והקדוש ברוך הוא לא שואל אותנו גם כן, ובעניינים כלליים, הקדוש ברוך הוא מקדם את העניינים, גם בניגוד או למרות בחירות חופשיות לא נכונות שלנו. ולכן ברמה לעשירי מצטרף גם עבד, כן. רק בפרטים. המהר"ל עוסק בזה באריכות, בנצח ישראל, פרקים י' י' א', באריכות רבה, שכל החטא זה רק בפרטים. בכלל אין מושג כזה בכלל. אין מושג של רע, אין מושג של חטא. זה קשר שהוא לא תלוי בשום גורם. כלל. אז בכלל צריכים, אפשר לראות את זה בהרבה משרים. ככל שהדברים יותר כלליים, יותר ציבוריים, פחות ברור פה מי בעצם אחראי. יש פה המון עניינים שהם לא בהכרח קוראים לבחירה של בן אדם מסוים. תהליכים מאוד מאוד גדולים. התהליכים הגדולים הם תהליכים בדרך כלל של הכרח. שהקדוש ברוך הוא מגלגל אותם. כן. עוד יותר. כל דבר שקשור לציבוריות של אומות העולם הוא מאוד מאוד לא בחירי. יש המהלכים הגדולים אלו בכירים. לב מלכים ביד השם. זה ההיסטוריה. הקדוש ברוך הוא בעל מלחמות, צורת צדקות, הוא מארגן את העניינים. כתוב, וגמרא אומרת שלעתיד לבוא יבוא הגויים ויאמרו, עשינו הרבה מלחמות. הקדוש ברוך הוא יגיד להם בעתיד לבוא, נו, מה עשיתם פה? כל השנים, מה, לא עשיתם פה כלום, סתם בזבזתם את הזמן. אז אם הם יגידו, עשינו מלחמות, אז הקדוש ברוך הוא יגיד להם, מה פתאום, מלחמות אני עשיתי. ואני עשיתי הכל. לי הכסף, לי הזה. טוב? שאלה שנייה. לא. טוב, כן. עוד יותר. אז זה הגיר את הקנה. הגיר את הקנה, הרב כותב, שיש דורות שבהם הצד הלא בכירי מתחזק יותר אפילו. תמיד זה נכון שיש שני צדדים. ויש תקופות שבהם הצד הכללי עוד יותר חזק מהצד הבכירי. הרב כותב בהגר התקנה שבזמן הגאולה עוד יותר הצד הכללי עוד יותר מתחזק, הצד הלא בכירי יותר חזק, מביא גואל לבני בניהם למען שמו, באהבה, אפילו אם לא זכאים, אפילו שהרמה הבכירית אנחנו עושים שטויות, הקב"ה מביא גאולה. זה משנה קודם כל ברמת הפרט, שזה גם טוב, בית זה משנה לא במהות אלא אולי בקצב, בסגנון, באיך זה ייראה, דברים כאלה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול להוליך תהליך, בכל מקרה הוא הוליך את התהליך. זה יכול להיות שזה יהיה חלק, יכול להיות שקצת כואב. אז בזה הבחירה שלנו יש לה קצת משמעות. אבל התהליך יקרה. בכל מקרה זה הולך לשם. הבחירה שלנו יכולה לעזור שזה יהיה יותר נחמד, יותר נעים. אבל זה נכון, ככל שתהליך הגאולה יותר ברור, יותר חזק, אז אלמנט הבחירה הוא הולך ונעלם, הולך ונחלש מאוד מאוד מאוד. הדברים הגדולים, העיקרים, הם הדברים הכלליים, הלא בכירים. תסתכל שם, איגרת תף קוף נון ה', שהוא כתב לרב של צפת. טוב, נמשיך מחר בעזרת השם, בשורות טובות, עשו חיים.